שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום למי שתפס מקום ולמי שמחפש מקום. אני רואה פה הרבה פרצופים חדשים, קבוצות, משפחות, יש אחלה מקומות ביציע, נכון? חבר'ה ביציע נחמדים גם השבוע, באמת, לקבוצה שעכשיו נכנסת, אתם יכולים לחפש את עצמכם פה בכיף, אבל היציע מחכה. אני רוצה להודות כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור היקר, לאביחי אברהם, המתנדב המסור, לנתי צנעני, המתנדב המסור, עמי פייקובסקי שפה איתנו, שתורם את הכיבוד, יחד עם דוד גורדון, חלק ממה שאכלתם בקומה 2, הוא תרם לנו השבוע. כמובן, תודה לאנשי היכל שלמה, לצחי מגנזי, לאנשי מכללת הרצוג. אנחנו משודרים עכשיו בשידור חי, תתנהגו, נא להתנהג בהתאם. שידור חי משובח, ותודה על כך ליהודה גרובייס. ולדיני גרובייס ולקרן דניאלי שמאפשרת את השידור, וזה תמיד כיף לי לראות אחר כך שאנשים צופים בנו מכל מיני מקומות אטרקטיביים בעולם או בארץ, או סתם מהרחוב ליד כי לא בא להם לצאת מהבית, אבל יכולים לעדכן אותנו מאיפה אתם צופים בשמחה. השיעור עולה באתר ליבה, משודר בגלי ישראל, אבל הוא בעיקר ניתן פה, ואנחנו מתחילים עכשיו עם פרשת וירא, ואנחנו ממשיכים פרשה רביעית בספר בראשית. כמה עברנו, ובסך הכל 4 שבועות, בסך הכל חודש שספר בראשית ככה חל בעולם, ואנחנו ממשיכים לבסס את תפיסתו של אברהם אבינו בעולם. זאת פרשה מרתקת, מסועפת, אלה הפרשות של השבועות האלה. הלוואי והיו נותנים לנו סיפור אחד מהפרשה ושמים לנו אותו באמצע ספר ויקרא. אבל הפרשות האלה באמת בכל שבוע הן עמוסות ומעניינות ומכוננות, ואנחנו נתחיל במבט על, אחר כך נצלול, אבל נתחיל במבט על בגדול. פרשת וירא מחולקת ל4 קטעים, רובכם מכירים את רובם, מה שנקרא. זה מתחיל בביקור המלאכים בבית אברהם, בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, 3 מלאכים מגיעים, סיפור המפורסם. זה עובר לסיפור מפורסם, סדום ועמורה הולכות להיחרב, אברהם אבינו מתייצב למסע ומתן עם בורא עולם, 50 צדיקים, 45, 40, ואמירות מאוד נוקבות של אברהם אבינו, עמוד האמונה, כן? המאמין הראשון שעומד ואומר לקדוש ברוך הוא משפטים בנוסח, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, חלילה לך, איך אפשר לדבר ככה לאלוקים? זה ממשיך בסיפור שגם הוא מכונן, היסטורי, חשוב ממש ויסודי ובסיסי, גירוש אגר וישמעאל, איך מגרשים את בן העמה הזו ולאן ולמה ומה המשמעויות ההיסטוריות עד היום בינינו לבין בני דודנו, כן? בינינו לבין בניו של ישמעאל. ואז, אם זה לא מספיק, עקדת יצחק, שוב, אי אפשר להגזים כשמתארים את הסיפור הזה, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, אחרי כל הציפייה וההמתנה ליצחק, קח אותו. סיפור שקורה בהר המוריה, סיפור של הקרבה שמסתיים בעיקרון כל כך חשוב, אל תשלח ידך אל הנער. אלוקים לא דורש קורבנות אדם. מה שדיברתי עליו עכשיו בדקה, אפשר לדבר עליו כל החיים, על כל אחד מ4 הנושאים האלה, ותשימו לב לתופעה מעניינת. בדרך כלל במה מתמקדים? ב3 הנושאים האחרונים. מאוד אוהבים לדבר, דרשנים, פרשנים, זה מושך יותר, לדבר על אברהם שניצב מול אלוקיו, על הצורך לפעמים, כן, ככה להתייצב מול הקדוש ברוך הוא, כמובן הגירוש של אגר וישמעאל ויחסנו עד היום, ועקדת יצחק, כמה ספרים, כמה מאמרים, כמה פאנלים, ימי עיון, דיונים, שיעורים, המוסר האלוקי והמוסר האנושי, איך אפשר לאכוד, מה עושים וכולי. וכל זה כמובן חשוב, אנחנו רק לא נעשה את זה היום. יש לי תחושה שדווקא הסיפור הראשון זוכה לטיפול, תסלחו לי, של רמת גן הילדים. אין ספק שהגננות הכי אוהבות את הסיפור הזה. קודם כל הוא בהתחלה, תמיד הן מתחילות מהתחלת הפרשה. ודבר שני, מה אנחנו רוצים? שהגננות יספרו לנו על סדום ועמורה, על עקדת יצחק, לילדים הקטנים? הסיפור הקלאסי, אלפי גננות, רבבות גננות בעולם היהודי, יכינו את זה בדף הקשר לשבת. הוא על אברהם אבינו, יש לו אוהל שיש לו 4 פתחים, כדי שאף אורח לא יהיה לו קשה, ככה המדרש מספר, זה לא כתוב בתורה עצמה, אבל כל אורח מגיע וישר מתקבל פנימה, ואברהם רץ אחרי האורחים ומכין להם אוכל, והמסקנה ילדים היא כמובן להכניס אורחים ולהתחלק עם חברים בצעצועים וכולי וכולי. קל מאוד, ולכן זה נשאר אצל רובנו ברמת הגן. אף אחד לא יערוך יום עיון או איזה שיעור מלומד דווקא על החלק הראשון. אני לפחות פחות שמתי לב לזה, אבל בעצם, אם נהיה כנים עם עצמנו, מה הניסיון היומיומי והתמידי שלנו? אני לא מזלזלת כמובן בעקדת יצחק, אבל זה משהו חד פעמי. ומתי בפעם האחרונה הקדוש ברוך הוא גילה לכם שהוא רוצה להפוך את סדום ונאלצתם להתייצב מולו? וגם היחסים עם הגר, בוא נגיד, אנחנו חיים בתוך היחסים האלה, אבל זה לא שאנחנו עכשיו צריכים להחליט על גירושה ועל הגירוש של ישמעאל מהאוהל. אלה לא הדילמות שלנו 24 שעות ביממה. מה הדילמות התמידיות שלנו 24/7? הסיפור הראשון. הכנסת האורחים של אברהם, החסד של אברהם, היחס לזולת, היחס לאחר, הדאגה לאחר, ובתוך זה גם המון זוגיות בינו לבין שרה, והמון קשיים בתוך הזוגיות הזאת, מצוקה, עקרות, ועוד מעט נראה שזה ממש נותן לנו, לדעתי, פשוט את ה... אני לא רוצה להגיד שזאת העקדה של ימינו, זה קצת פופוליסטי, אבל זה ממש נותן לנו, אני חושבת, את הקרב הכי גדול שאנחנו נלחמים בחיינו, וזה הקרב על האנושיות, על הקשב, על הקשר, על המבט בעיניים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. הרב שלמה וולבה קורא לקטע, אנחנו נלמד את הקטע הזה, פסוק אחרי פסוק, לא נפספס אף מילה בעזרת השם. הרב וולבה קורא לקטע הזה, שולחן ארוך של חסד, שולחן ארוך לספר הלכות, אבל גם לחסד יש הלכות, איך להתנהג? שוב, בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, עם אדם זר, בתוך האוהל, שולחן ארוך של חסד, ואנחנו ננסה ללמוד את כל הסעיפים של השולחן ארוך הזה הערב, כי שוב, בתחושה שלי זה הניסיון שלנו, אני לפחות מרגישה הניסיון שלי ברמה הפרטית, הקש, איך אתה מתייחס לאנושות? הסיפורים הדרמטיים 2, 3 ו-4 נשאיר אולי להזדמנויות אחרות ואולי גם לרבנים, דרשנים ואנשים למדנים ומומחים קצת יותר ממני. וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זה הפסוק שפותח את הפרשה שלנו. כולנו יכולים כבר לדמיין, יש את זה הרבה בציורי ילדים, בספרי ילדים. הפרשה הקודמת הסתיימה בברית המילה של אברהם בגיל 99. אברהם עורך ברית מילה ויושב ומחלים בפתח האוהל. הקדוש ברוך הוא מגיע אליו לביקור חולים. הקדוש ברוך הוא כשהוא מתקרב אליו, טוב, אני לא יכולה לדבר על הכנסת אורחים ולראות ככה אנשים עומדים בדלת, אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. קומה 5, יש אחלה מקומות ביציע, באמת אני רואה אותם מפה ואנשים נחמדים, תודה שבאתם, ובאמת כל כך הרבה פרצופים חדשים ואנשים שמצטרפים אלינו, אז קומה 5, לשונות של חרדל, נכין לכם שם הכל, רק תעלו. אז הקדוש ברוך הוא מגיע לבקר את החולה, ככה רשי אומר לנו, זה לא איזו התגלות של נבואה, הוא לא בא להגיד לו לך לך, הוא לא בא להגיד לו משהו, הוא בא לבקר את החולה, ולמה? למה אברהם בכלל נמצא שם בפתח האוהל? הוא בא לבדוק אם יש עובר ושם, אם יש עובר ושב, ויכניסם בביתו. זאת תמונת המצב. אברהם נמצא בדבקות, בהתעלות, במפגש עם הקדוש ברוך הוא, נכון? חם מאוד ביום הזה, אבל בכל זאת הוא פוקח עין, אולי מישהו צריך משהו, אם יש שם עובר ושב, ויכניסם לביתו. וישא עיניו, כן? ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויר, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אברהם נמצא כרגע עם הקדוש ברוך הוא. עוברים שם שלושה אנשים שהוא לא מכיר. כמה ששמענו את זה אולי בגן, זה עדיין בלתי נתפס. היום זה יותר בלתי נתפס. ככל שאתה מתבגר, דברים הם שאולי היו פשוטים לך בילדות, זה בלתי נתפס. הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא כדי לרוץ אל אותם שלושה זרים, ואומר לנו הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, פרשן איטלקי אומר, מה זה מפתח האוהל? הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. איזה משפט יפה. הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. אם משהו חשוב לך, אתה צריך להזדרז אליו, לעשות אותו מהר. לפעמים עושים רשימת מטלות, נכון? רשימת משימות לאחרי החגים. כן, זה בדיוק הזמן שזה מתחיל להתפשל ככה, אבל הרשימות, של ההבטחות של אחרי החגים. מה שחשוב לך זה מה שאתה עושה ראשון, מזדרז אליו, חי, רוצה לעשות אותו, ולא מה שאתה משאיר בתחתית הרשימה. מה רשום בראש הרשימה של אברהם אבינו? האחר, הצורך של האחר. שימו לב, זה לא אנשים שבאו ופשטו יד. הוא לא יודע מה הם רוצים, הוא לא מכיר אותם. עוד מעט נראה שהם אולי אפילו עובדי עבודה זרה. אבל בכל זאת, זה ראש המשימות שלו, לשם הוא הולך. כשאני קוראת את הפסוקים האלה, זה לא היסטוריה, זה אקטואליה, זה אפשרי גם בימינו. בימים אלה, אנחנו, בעלי ואני, אנחנו כותבים ספר על הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, חלקכם ודאי שמעתם עליו, הוא היה הרב הראשי של רמת השרון והרבה יותר מההגדרה הזאת, הוא היה אישיות באמת מיוחדת, והוא נפטר לפני כמה חודשים, ואנחנו בשיתוף משפחת אדלשטיין כותבים עליו ספר, ספר של סיפורים, סיפורים קטנים שכל אחד יכול לקחת מהם משהו, והתחלנו ככה לאסוף סיפורים, ואחד מהם נוגע ממש בנקודה הזאת, מישהו דפק בדלת בשעה מאוד מאוחרת בבית של הרב, שהיה תמיד פתוח, רחוב נעמי 4 ברמת השרון, אלפים אלפים ידעו להגיע לשם, אבל בשעה מאוד מאוחרת הוא דפק בדלת, אני לא יודעת אם הוא שם לב או לא שם לב, אנשים מרשים לעצמם לפעמים להטריד אנשים גדולים, אבל מספר אותו אדם, דופק בדלת בשעה מאוחרת, ובני הבית מתלחשים, כן לפתוח, לא לפתוח, אולי זה מפריע, אולי זה לא מתאים, ואז הוא שומע את קולו של הרב אדלשטיין אומר שם בקול רם לבני ביתו, בוודאי לפתוח. אולי מישהו צריך משהו. אולי מישהו צריך משהו, אז אנחנו כאן בשבילו. כי זה בראש סדר העדיפויות, כי בשביל זה נבראנו, לא בשביל עצמנו. זה מה שאנשים גדולים מלמדים אותנו, אנשים כמו אברהם. ופה מתחיל כאן דבר מעניין. הוא בעצם נטש קרבת אלוקים בשביל אנשים מאוד רחוקים, והוא אומר להם משפט שהוא משפט מפתח לדעתי. ויאמר, אדוני, אם למצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדיך. אל מי אברהם מדבר כאן? אל מי הוא מדבר פה? יש פה לפחות שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה אדונים, בלשון רבים. אדוני זה אתם האדונים שלי. הוא אומר להם, שימו לב, אדונים נכבדים, אם למצאתי חן בעיניכם, אל תלכו בלי שאני אגמול איתכם חסד. אני מבקש, בשביל זה נבראתי. אולי אתם צריכים משהו, צמאים, רעבים, רוצים לנוח, רוצים צל. בואו, בואו, בואו. אני רוצה לארח אתכם, לעזור. פירוש ראשון. אפשרות שנייה, הוא בונה לקדוש ברוך הוא, בשם, מה שנקרא שם עדנות, אבל הוא אומר לו, אל תלך. אפשר להגיד פה לכאורה, הוא שם אותו כאילו בהמתנה, אני הולך, אני כבר חוזר, אל נא תעבור מעל עבדיך, תישאר. אני אחר כך חוזר לדבקות, לשיחה הזאת. פרשנות לא כל כך אולי מכובדת, פחות נשמעת מתקבלת על הדעת, אבל יש אפשרות שלישית שנראה לי שהיא מאוד מאוד אמיתית ועמוקה, בטח לדורנו. למה הקדוש ברוך הוא בא לאברהם? אמרנו, הוא לא בא לנבואה, הוא לא בא להגיד לו, הולך לך, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא בא לביקור חולים, הוא בא להראות לו את מידותיו. אם אדם חולה, אני מפנה מזמני, כמה שאני גדול וחשוב, וניגש לבקר חולים. או לפחות מתקשר, או לפחות מסמס, או לפחות לא מסנן אותו, משהו. כלומר, בכל זאת איזה אכפתיות כלפי הזולת, משהו. אז ביקור חולים בא הקדוש ברוך הוא ללמד את אברהם, את הדרך בה הוא מתנהל. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את מידותיו כדי שאנחנו נדבק בהם. אנחנו צריכים לסגל את המידות שלו. אברהם למד את השיעור, הקדוש ברוך הוא יורד אליו במרכאות, רואה אנשים שהם מתחתיו, מיישם את השיעור ומוריד את עצמו אליהם. גם הקדוש ברוך הוא במרכאות עזב משהו בשביל אברהם. אברהם עכשיו עוזב את הקדושה כדי לעזור לאותם שלושה אנשים, הוא מיישם. הבנת את השיעור, זה מה שבאתי ללמד אותך. הבנת את מה שקורה כאן, ובזה שאתה רץ אליהם, קלטת למה אני באתי לבקר אותך לכאורה. עכשיו נסתכל שוב על הפסוק. בעצם כשהוא רץ אליהם, הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, הוא מיישם את האידיאל האלוקי במציאות היומיומית. בואו נסתכל שוב עכשיו על הפסוק. ויאמר אדוני, אם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. הוא מבקש דבר מאוד עמוק. לכאורה הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני עוזב אותך. אני כבר לא מתפלל, אני לא דבוק בך, אנחנו לא לבד. אני יוצא למציאות החיים. אני מבקש שלא תעזוב אותי גם שם. שגם כשאני עוסק בהכנסת אורחים, טיפוסים אולי, אני ארגיש את אותה תחושה שאני מרגיש בהשראת השכינה. גם כשאני בעיסוקים של חול במרכאות, הדבקות תלווה אותי. שהקשר והקרבה, אני עוד מעט הולך, אברהם הולך עוד מעט. לטטא, לחתוך, להגיש, לשטוף כלים, עוד מעט נראה את התיאור הקולינרי הזה. אני מתפלל, כך הוא אומר, להרגיש את הקדושה והשכינה והמשמעות גם שם. ואני חושבת שהפסוק הזה מאוד רלוונטי לכל אחד מאיתנו. כשעוזב, אם זה מציאות יותר סגורה של לימודים ויוצא אל העולם, או אפילו ביום יום, אלף פעם ביום אנחנו עוברים בין מצב יותר רוחני, יותר פנימי, יותר שקט, פתאום לאיזה מציאות סוענת, רחוב, לא יודעת, רשות הרבים, בלגן, אטרף, מקום שאני לא מרגיש בו בבית. התפילה הזאת של אברהם, ויאמר, השם, אם למצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדיך, אל תעזוב אותי. כשאני במרכאות עוזב אותך אל היום יום, אני חושבת שזה באמת פסוק כל כך יפה. עם הפירוש הזה, אני ממש חושבת שצריך איזה לחן של אהרון רזאל. כשמסתכלים על המילים האלה, עכשיו כמו איזה תפילה כזאת, אני חושבת שזה ממש פירוש שדורש הלחנה, כי הוא באמת, באמת, באמת תפילה. אז אברהם לפי איזה פרשנות שתבחרו, אני ממליצה על השלישית, יוצא בכל מקרה מאותה סיטואציה אינטימית ורץ אל אותם שלושה אנשים ואומר להם דבר מאוד מעניין. תראו בשביל מי הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ. למה הוא אומר להם לשטוף רגליים? זה לא הגנה וזה לא ניקיון. אומר לנו רש"י, כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודת אלילים לביתו. אברהם מקרב אנשים מצד אחד, מצד שני חושש שיש בהם עבודה זרה ומרחיק את האבק של הרגליים שלהם מהבית שלו. יש פה את המורכבות, שוב, תמיד אנחנו רואים את המורכבות הזאת. יש לו מה שנקרא ימין, שמאל וימין, כן? דוחה ומקרבת. מצד אחד אתה מקרב את האנשים הכי רחוקים, כן? מצד שני הוא לא מתבלבל, הוא לא מכיל כל דבר, הוא לא פלורליסט, הוא לא רק מחבר את כולם. אם יש פה אנשים שאולי יש להם אבק עבודה זרה, אין ברירה, אני לא יכול להכניס את זה לבית שלי. המורכבות הזאת מאברהם ועד ימינו מלווה אותנו. מתי אני מקרב? מתי שמים גבולות מאוד כואבים? לא ניכנס לסיפור ישמעאל, אבל מתי אתה צריך לגרש את הבן שלך מהעול שלך? כי צריך לשים גבולות חדים. זה קרב תמידי, קרב תמידי בין טוב לרע. עכשיו, איך אתה מתייחס לטוב? איך אתה מתייחס לרע? איפה הגבולות? עכשיו אני הולכת לעשות קישור שיכול להיות שהוא קישור מה זה מעולץ. אתם תגידו, מה נסגר איתה? אבל בלי, עם או בלי קשר, זה נושא שאני מרגישה צורך להעלות אותו כאן. רבים מכם, באמת, אין ספור, אני חושבת, שנמצאים פה בשיעור או מאזינים לו, צופים לו, פנו אליי בשבוע ומשהו האחרונים, ממש במחאה ובזעם על דברים שפורסמו בעיתון הארץ. יותר מזה, היו פה אנשים שבוע שעבר לא לצחוק, ניגשו אליי בסוף השיעור ואמרו לי, מה, את כל כך נעלבת ממה שפורסם בעיתון הארץ שלא הגבת? כל השיעור ישבנו ואמרנו, מתי כבר תגיב לעיתון הארץ? באיזה דרך עקומה, היא תחבר את זה לפרשה, אבל מתי כבר תענה למה מה שפורסם? אז אני באמת אין לי בעיה לדבר על זה בכלל לא, אפילו להפך, אני חושבת שאפשר ללמוד מזה משהו לא רע, ובכלל אני מרגישה שזה לא עליי, זה עליכם, זה עלינו כל מה שפורסם, ומי שלא עודכן, אז נשמח להדכן אותו גם עכשיו מה חושבים עליו. אז זה הולך ככה, הפרטים זה קודם כל הולך כך, במשך יממה שלמה, אולי אפילו יותר מיממה, באתר של עיתון הארץ, בעמוד הראשי, אתה נכנס וקורא את הכותרת הראשית, טראמפ, נתניהו, שרה נתניהו, מה שלא רץ בכותרת הראשית, אבל למעלה, באופן קבוע, במשך יום, הייתה ההפניה הבאה. מה שאני מספרת לכם עכשיו זה לא צומי על עצמי, אלא זה המסקנות שהסקתי מזה, ואני מקווה שאולי תוכלו להסיק גם לחיים שלכם. מכל מקום, זה הסיפור, כן. הקריקטורה בעיקר מאוד, מאוד מחמיאה, כמו שאתם יכולים לשים לב, אבל כן, תודה רבה, כן. מה שיפה זה המסך המפוצל, נכון? ערוץ 2 עכשיו התפצל, אז אנחנו עכשיו מסך מפוצל, בצד אחד זה אני, מצד שני זה משה רבנו, וזה חדשות התורה, זה כתוב בחדשות התורה, ונעבור לכתבנו משה רבנו. אמנם רוב ימי אני אומרת ונעבור לכתבנו משה נוסבאום, אבל זה ממשה עד משה כנראה, אני לא יודעת, אבל זה הקריקטורה. מתחת אנחנו רואים את הכותרת היא, אשת השקשורת המשפיעה בישראל היא. מיסיונרית דתית וימנית קיצונית. כמו שאתם רואים, עם שחר זה עלה 6 ודקה על הבוקר, יום שלם זה נשאר שם. המאמר הזה של רוגל אלפר, שכמובן מיד קיבלתי פידבקים ונכנסתי, אבל אז קרה דבר מאוד מעניין, כי אני מקליקה על זה. עכשיו, מה מופיע כשאתה מקליק על משהו באתר הארץ? חומת תשלום. את מעוניינת לקרוא את המשך הכתבה? שלמי על זה. עכשיו, זה עוד חתיכת דילמה. האם אני אמורה לשלם כדי לקרוא את ההמשך של הדבר הזה? אז נראה לי שהבנתי כבר מהכותרת. אז לא שילמתי, אבל באמת אנשים טובים צילמו מהר מאוד את העיתון. העיתון המודפס די מהר הגיע אליי, וכך בעצם קיבלתי את הטור שהופיע בפנים. והטור הזה הוא עם כותרת לא פחות חזקה. זה מה שנקרא קליק בייט. הרבה מאוד פעמים, כל מה שאתם רואים נועד לגרום לכם להקליק, כלומר להכניס רווחים. אז מנסחים את זה הכי פרובוקטיבי שאפשר. אבל בפנים, אם דפדפת בעיתון המודפס עצמו, ראית כותרת יותר מעניינת. זאת כותרת שהיא בעצם הדתה. עיתון הארץ מתפלל, והשם עשה שסיוון רב מאיר תשתוק. עכשיו אני מסתכלת על הכותרת ואני רואה שכתוב למעלה רוגל אלפר. אני אגיד לכם משהו, יש לך בעיה, זו תפילה שידידיה מאיר מתפלל דווקא די הרבה. השם עשה כבר שסיוון רב מאיר תשתוק, זה לא עוזר לו, אבל באמת זו תפילה שהשם מכיר ממקומות אחרים. פתאום אני רואה את הדבר הזה מרוח כתפילה, ככותרת בעמוד הדעות של הארץ. בפנים, רבותיי, קודם כל, הטור עצמו, אמרתי, הוא על כולנו, הוא על השיעור, באינטנסיביות מאוד גדולה, על השיעור ועל הפייסבוק והוואטסאפ והספר והטוויטר וכולי. הכותב, אני חייבת להגיד שהצטרפתי למועדון מאוד מכובד של מותקפי רוגל אלפר, נמצאים שם נפגעי טרור, משפחות של נפגעי טרור, חיילי צהל, עולים חדשים, ירושלים, הכותל, ספורטאים ציוניים שמייצגים את המדינה, רבנים חשובים. המועדון הוא באמת מועדון מכובד מאוד. ובפנים באמת הרבה מאוד מחמאות, אישה מסוכנת, מכונה משומנת, חלולה, מצטטת רבנים עתיקים שאותם היא מתעקשת לכנות חכמינו. אני באמת, את תגובתו של רבי עקיבא עוד לא ניתן היה להשיג, אבל מתעקשת לכנות אותם חכמינו. קיץ', מגלומניות, חשוכה, פרימיטיבית, נבערת, יאיר לפידית, הלו, עד כאן, משעממת, וכולי וכולי. לסיום מופיעות כמה מילים שלא נקרא, כמה מילים מבזות מאוד על הרבי מלובביץ'. מה קרה? עכשיו, הדבר הזה פורסם, אני אומרת לכם, אמרתי שהכותרת שבגללה אנחנו מדברים על זה, זה היחס בין טוב לרע. מה קרה מאז שהדבר הזה פורסם? אני אומרת לכם את זה כלקח לחיים שלכם, זה מחשבה שהולכת איתי הרבה זמן. לכאורה זה מעליב, נכון? זה דבר רע, זה דבר שלילי, זה דבר לא לעניין. אני רוצה להגיד לכם שבמובן מסוים זה אחת המתנות הכי יפות שקיבלתי לאחרונה, לאג'נדה התקשורתית שלי. אנשים קודם כל באמת היו בטוחים שנעלבתי, המון חבר'ה פה מהשיעור ובכלל, כלומר חברים מכל אנשים מהתיכון שלא זכרתי, יואו, ואת לא באמת נראית כמו בקריקטורה, ואת לא כזאת מסוכנת, אנחנו מכירים אותך, את לא כזאת מסוכנת, אולי קצת, אבל בכל זאת וכולי. ותוך כמה שעות, לצערי, אני לא איפסתי את הנתונים לפני שזה התפרסם, אז אין לי את הנתונים המדויקים. תוך כמה שעות אני שמתי לב שקורה משהו נורא מוזר. לדף שלי בפייסבוק נוספו בערך 2,000 איש ביום, כנה לדף שלי בטוויטר, לוואטסאפ היומי, שזה דבר שאנחנו מפיצים מדי יום חלק קטן של דבר תורה, נוספו כמעט 1,000 אנשים באותה יממה. כלומר, מילאנו קבוצה, 256, זה קבוצה בוואטסאפ, עוד קבוצה, עוד קבוצה, נפתחת קבוצה רביעית. אני יודעת, מה קורה פה? עכשיו, זו שאלה פילוסופית. אם כשאתה תוקף משהו, אתה בעצם לא נותן לו את המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת. נותן לו תוקף, פרסום, מקום. הרי פה כולנו מתנדבים, כן? כל אחד מביא, מביא בורקס, נתי מצלם דפי מקורות, אביחי, אין לנו תקציב. פתאום עיתון הארץ נותן לנו פרסום במשך יממה שלמה לכל מה שקורה פה. אנשים מתעניינים, איפה השיעור הזה? איפה קונים את הספר? איך מצטרפים לוואטסאפ? מה קורה? זה מתנה. עכשיו, אני אומרת לכם, כשאתם תוקפים משהו, גם אני חשבתי, אולי בעבר, דברים שאני כאילו תקפתי, יצאתי נגדם, והייתי בטוחה שזהו, אני גמזתי אותם. מי אמר? אולי את רק רוממת אותם. זאת שאלה, איך אתה מתייחס, אם הוא רואה אותנו כחושך, אז איך אתה מתייחס עם מה שאתה רואה כרע? ואם העיסוק במשהו, המתקפה, לא נותנת לו גם כוחות. באמת מאוד ריגש אותי גל התגובות מאז שזה פורסם, זה מאוד שימח אותי. אבל אז קרה משהו ממש שהבשיל בימים האחרונים, והוא התחיל רשמית אתמול. וזה כבר באמת CSC, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך מאוד מעניינת. פונה, תוך כדי כל המהומה הזאת, פונים אליי מלא אנשים, פתאום פונה אל האישה, שוב, אנשים שמרו פתאום על העניין, קוראים לה אנט איגר, היא מגרמניה. עכשיו היא אומרת לי שיש כל מיני צעירים יהודים בגרמניה, וחברות שלה, וסטודנטים וזה, והיא מבקשת, רבותיי, אני רוצה להציג לכם, אני קיבלתי את הצילום מסך הזה, מה זה לדעתכם? מה זה נראה לכם? החלק היומי, הוואטסאפ היומי, הדבר התורה היומי מתורגם החל מאתמול ליהודי גרמניה, מתורגם לגרמנית, בזכות עיתון הארץ. באמת, תודה רוגל. השם תעשה שרוגל לא ישתוק, זה לא יאומן. פשוט לא יאומן, כן? כל המשמעויות תחשבו אתם, בזכות עיתון הארץ, חלק שאני יושבת פה בירושלים וכותבת כמה מאות מטרים מפה, מגיע ליהודי גרמניה כל יום, מתורגם לגרמנית, זה חדש חדש, אם אתם מכירים דוברי גרמנית אז בבקשה. ואני באמת הולכת עם מחשבה פילוסופית מאז, של אולי מצד אחד אתה רוצה בחיים למחות על דברים, אתה רוצה לתקוף דברים, תחשוב טוב, יכול להיות שאם אתה, כל אחד פה, מתעסק עם הרע, עם מה שאתה רואה כרע, חבל לי שזה בעיניהם תמצית הרע, אבל אם אתה מתעסק עם הרע, אתה נותן לו את המתנה הכי גדולה, את התשומת לב שלך, את האנרגיות שלך, אתה מעלה אותו, אתה מרומם אותו וכולי, טוב. עד כאן סגרנו סוגריים. החיבור לפרשה היה קצת קלוש, נכון? אבל לא נורא. זה קצת מעולץ. סגרנו סוגריים, באמת אני מודה לכולכם. ואנחנו ממשיכים עם הפרשה. אברהם אבינו אמר להם לשטוף רגליים, עבודה זרה. ואז הוא ממשיך ותורח סביב האורחים וזה קורה בצורה מאוד מעניינת ובשפה מאוד מאוד מעניינת. תחזרו להתרכז, זהו, אין יותר קריקטורות ושום דבר. יש אחת בסוף דווקא, אבל לא קשורה ל... היו עמנו. בקיצור, אברהם חוזר ואומר להם, שוב, בלשון נורא מנומסת, תשימו לב מה הוא אומר, ואקחה פת לחם, וסעדו לבכם, כן, לסעוד את הלב, וזה ביטוי יפה, לסעוד את ליבו. אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. הוא מתחנן אליהם, תנו לי להיטיב עמכם. ופה אנחנו מגיעים לרצף פסוקים, שוב, שמלמד אותנו, על איך עושים, לא רק על מה עושים בחיים, אלא על איך עושים דברים. יש לי דיונים פילוסופיים מרתקים עם הילדים שלי, האם כל אמירה של המילה סליחה היא בעצם התנצלות? אם ילד אומר, סליחה, זה נקרא? אני אומרת לו, לא מספיק, עם יותר כוונה, תגיד, הרבצת לך אותך, תגיד סליחה, סליחה. רואים שאתה לא מתכוון? סליחה, תכלס. השאלה היא לא האם אתה עושה, אלא איך אתה עושה. אברהם עושה עם כל הלב, עם כל הנשמה, עם כל ההתלהבות, תראו איזה מרץ, אני מבקשת שנחפש את המילה המנחה בקטע המדהים הזה. וימהר, אוקיי? וימהר אברהם, האוהל אל שרה. ויאמר, מהרי, גם הוא ממהר וגם היא ממהרת, מהרי, שלוש שאים קמח, סולת, לושי, ועשי עוגות, כן, עובדים, יש פה אורח. ואל הבקר, רץ אברהם. אמרנו, זה בראש סדר העדיפויות, רץ. ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, אומרים שזה ישמעאל, כן? וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. מה היה לנו כאן, כן? היה לנו וימהר, מהרי, רץ וימהר. אברהם פשוט רוקד עם המצרכים, עם האורחים, עם האוכל שהוא מביא להם, ואפשר לקרוא לזה מהפכה, מהפכה של שמחה. אברהם הופך את תפיסת העולם שלנו על מי נותן ומי מקבל. בעצם, יותר משהם שמחים, הם הלכו פה במדבר, מה אתה רוצה מהם? הוא שמח. יותר משהם נזקקים לחסד שלו, אתה ממש מרגיש שהוא נזקק לעשות חסד. הוא כאילו חייב להיטיב עם אחרים, זה הקיום שלו. הביטוי הזה מהפכה, אני לקחתי אותו מהרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, המשגיח המיתולוגי של ישיבת מיר, שקורא את הקטעים האלה. האנושות הייתה עד עכשיו כל כך אנוכית, כל כך אלימה, כל כך בעייתית, והנה יש לנו פה כוכב, וזה בשורה חדשה, שהופך את המשוואה ושובר את האנוכיות. כותב לנו רב ירוחם, זוהי מהפכה שלמה. לא אני המיטיב עם זולתי, אלא באמת האחר הוא המיטיב עם עדי. הלוואי שיכולנו להגיד שמהפכה הוא שלמה, עדיין צריך להפוך את העולם ברוח של אברהם, אבל אברהם הוא מודל, הוא מוכיח לנו שזה אפשרי. מבחן השמחה, אל תבדוק רק האם אתה עושה, אלא איך אתה עושה, אם יש מרץ וחשק והתלהבות וכו'. עכשיו מתחילה סיטואציה רגישה. רגישה, הרבה מאוד פרשנים נכנסים פה באמת לאינטימיות בין אברהם, שרה ואלוקים, שלושה שותפים באדם, ואנחנו בדרך לאדם, ליצחק, שאמור להיוולד, שלושה שותפים באדם, ואנחנו נכנסים לדיאלוג בין שלושת השותפים האלה. וזה בעצם הילד היהודי הראשון שנולד מאבא ואמא, מאברהם ושרה, היהודים הראשונים. זה מתחיל באותם מלאכים, אותם שליחים, ויאמרו אליו, אומרים לאברהם, איה שרה אשתך, אשתך, ויאמר הנה באוהל. למה הם שואלים אותו? בכלל, יש איזו שורה של שאלות בפרשות האחרונות, ששואלים כאילו איפה זה ואיפה זה, לא באמת כדי לדעת, זה לא פה איזה ווייז, הם שואלים בשביל לדעת איפה אתה עמוק נמצא בפנים. הקדוש ברוך הוא שואל את אדם וחווה, אייקה, דיברנו על זה, שואל את האדם הראשון, איפה אתה? התשובה היא לא, אני מתחבא מאחורי העץ, התשובה היא איפה אתה נמצא, הרגע נבראת, איפה אתה בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא שואל את קין, אי אבל אחיך? לא כדי לדעת, הרגתי אותו. הוא יודע שהרגת אותו. כדי שאתה תגיד, השומר הכי אנוכי, ואנחנו נבין את החוסר האחריות, את התפיסה של קין שרצח את הבל. וגם עכשיו הם שואלים, איה שרה אשתך? נו מה? למה הם שואלים את זה? רש"י אומר להזכיר אותה. יודעים היו היכן הייתה, הם מלאכים, הם יודעים. אלא להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. להזכיר לו את קיומה, את החן שלה, את החיוניות שלה, את הקיום שלה. ובעצם, יש כאן משהו קצת מוזר. אמרנו קודם בן כמה אברהם היה. אברהם הוא בן 99. אברהם, אומר לנו הרב וולבה, שעוסק בפרשייה הזאת בהרחבה, התחתן עם שרה בגיל 25. אנחנו מדברים על זוג שנשוי כבר 70 ומשהו שנים. באמת מה שצריך עכשיו זה חן כזה, איפה היא ואיפה הוא ואיפה זה? התשובה היא כן. כותב על זה הרב וולבה, זהו חידוש גדול. לשמח חתן וכלה ולחבב אותם אחד על השני, זה לא רק בשנה הראשונה, לא רק בשנים הראשונות. גם יהודי זקן ואפילו אם הוא מהאבות הקדושים, זה אברהם אבינו. הרגע ראינו באיזה דרגה הוא, צריך שיחבבו את אשתו עליו, ולהפך, אישה צריכה שיחבבו את בעלה עליה. אלה הם חיי הנישואים, כותב הרב וולבה, תמיד צריך לחבב חתן על כלה. למדנו כלל ראשון בזוגיות ובקשר הזה, ואז הם מבשרים לו בשורה, סוף סוף, הרי הוא מתפלל, דיברנו על ההכרות הזו גם בשבוע שעבר, מתפלל לפרי בטן, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. כאן, קודם כל הם מבשרים לו אולי בזכות החסד, אולי בזכות הברית מילה, אולי בזכות שרץ לאורחים, אבל אנחנו רואים שהחסד של אברהם מוביל לחיים חדשים, וכאן נכנסת לסיפור מילה חדשה, שורש חדש, קטלני לעתים, אבל מצד שני גם בונה ומביא חיים לעתים, והשורש הזה זה צדיק חטא קוף, צחוק, צחוק. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. המלאכים נתנו עכשיו בשורה שיצחק הולך להיוולד. גם זה מבחן. כמו שיש לך מבחן איך אתה עושה דברים, וראינו באיזה התלהבות, עכשיו בישרו לך בשורה גדולה. מה אתה עושה עם זה? אומרים לך אמירה, תקשיב אתה גדול, תקשיב אתה מדהים, אתה יכול, אתה תעשה, אתה תזכה, יש עוד סיכוי לב ולב ולב ולכל החלומות שלך, ריאליים או לא ריאליים. מה אתה מגיב לבשורה כזו? ותצחק שרה וקרבה לאמור, אחרי הבלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. זה לא שהיא מתפוצצת מצחוק מול המלאכים, זה משהו בקרבה, עוד נחזור למילה הזאת, בקרבה. כאן אלוקים חוזר לסיפור, לכאורה אברהם עזב אותו בהתחלה, הלכנו אל אותם מלאכים, שליחים, אורחים, ואמרנו אל נא תעבור מעל עבדך, והוא עדיין איתנו. פתאום, לתוך הדיאלוג הזה שוב של הזוג הזה, ויאמר השם אל אברהם, הנה הוא לא עזב אותך, הוא איתך כל הזמן. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי? הדבר הראשון שזועק כאן, שרה אמרה, אנחנו זוכרים כי זה הרגע היה כאן, ואדוני זקן. קדוש ברוך הוא, פסוק אחר כך אומר לאברהם, למה שרה אומרת ואני זקנתי? מאוד יפה לראות כשהתורה משנה מילה, זה הכי מרגש שיש, זה הכי יפה שיש, כשהעבד, עוד נגיע לפרשות האלה, כשהולך לחפש שידוך ליצחק, או אצל נוח, כשלא קוראים לבהמות טהורות או טמאות, כשהתורה בוחרת מילה אחרת, זה בשבילנו תמרור עצור אדיר להבין מה הולך פה. ורשי קופץ ואומר לנו, מה זה ואני זקנתי? שינה, הקדוש ברוך הוא, שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה, כמו שכל קורא של התורה הרגע ראה, ואדוני זקן, קדוש ברוך הוא, משנה ציטוט מפורש של שרה, כדי לא להעליב את אברהם. לפני רגע ראינו כמה זה חשוב, החן הזה, כן, לחבב את הכלה על בעלה, להזכיר אותם אחד לשני, להזכיר את היתרונות שלהם. עכשיו אנחנו רואים עוד דבר. גם אם מישהי אמרה משהו על בעלה, אנחנו לא נצטט באוזניו בדיוק ככה. אנחנו משנים מפני השלום. ממש שינוי, כן? ואני זקנתי, ואנוכי, ואדוני זקן, ואני זקנתי. מה פשר הרשי הזה לחיים שלנו? אנחנו בפרשה אמרנו, זה שולחן ערוך של חסד. הכל מלמד אותנו חסד. לפעמים, האמת, אנחנו קצת בחברה של מה שנקרא all out, כן? מטראמפ, דרך הכל כזה, טראמפיזם כזה, הכל בחוץ, הכל להגיד, הכל מהר, לצייץ, להעלות, אותנטיות, כן? אני צבא האמת, אני אומר את האמת שלי, מה שבבטן, אני, מה? זה מה שאני. זה אני, לא תשנו אותי, זה מה שאני. אבל רגע, מי אמר? מי אמר שהערך הגדול ביותר הוא אמת? אולי הערך היותר גדול זה שלום? ואולי האמת האמיתית היא לשנות מפני השלום, זה הקדוש ברוך הוא עושה, לא אנחנו. כלומר, בצורה עדינה, צריך לעשות בחוכמה, לא צריך להפוך לשקרנים. אבל הדבר הכי אמיתי להגיד עכשיו, הקדוש ברוך הוא כל אמת, חותמו אמת, זה לשנות עבור השלמות. יש פה עדינות, אין פה כללים מדויקים. טוב, אז אם זאת אומרת על החברה שלה ככה, תעשי ככה. אבל אם היא אומרת ככה, אז אל תשני. ויש פה מכל מקום גישה מאוד מיוחדת על זוגיות, כבר לפני אלפי שנים, כמה הקדוש ברוך הוא משקיע והמלאכים משקיעים בזוג קשיש מאוד ושל אנשים ברמה מאוד גבוהה. הם לא איזה זוג בעיות בשלום בית או זוג צעיר ולא מודרך ולא מונחה. זה אברהם אבינו ושרה אמנו, אבות האומה צריכים את זה סימן שגם אנחנו צריכים. לפני אלפי שנים התורה מבססת את הבית היהודי על אדנים, על יסודות באמת באמת עמוקים עד היום. שוב אני אומרת, זה מהפכה שעוד לא הושלמה. אלה כלים שהתורה נותנת. אי אפשר להגיד שכל האנושות לוקחת אותם ומשתמשת בהם וכולי. וזה כלי אדיר בעיניי על תפיסה של זוגיות, לא כמו המשפט שאני שמעתי לא מזמן על זוגיות, איך זה הלך? שזה לא פשוט לבחור בן זוג, זה לא פשוט להתחייב, את צריכה לעמוד איתו מתחת לחופה ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד, זה האיש, זה האיש שאני מוכנה שהילדים שלי יהיו אצלו כל סוף שבוע שני. תסבירו להציע, כל בסדר? כן, אז לא יודעת של מי הקרדיט על המשפט הזה, אבל באמת אנחנו רואים ניסיון לבסס אחרת את השכינה ואת הקדושה באוהל של אברהם ושרה. אבל יש מילה אחת שקצת הזנחנו. אתם זוכרים ששרה צחקה בקרבה? אי אפשר להתעלם מהצחוק הזה בקרבה של שרה. הקדוש ברוך הוא לא מתעלם גם מצחוק סמוי ונסתר מן העין. הוא גם מבטיח להם בשמו, הוא אומר לאברהם ושרה, ייפלא מהשם דבר למועד אשוב אליך כעת חיה עוד שנה ולשרה. פן? אבל אז יש דיאלוג ממש כאילו לא נעים. מה, הקדוש ברוך הוא חוקר את שרה? ותחחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי היא יראה. ויומר, לא, כי צחקת. מה קורה פה? היא צחקה בקרבה. הקדוש ברוך הוא מציף לה את זה, ממש ככה, כאילו שם אותה בפינה, את כן צחקת. והיא אומרת, לא, אני לא צחקתי. לא דיאלוג נעים ולא דיאלוג שקל לפרש. חנן פורט מסביר לנו אותו באופן מאוד עמוק, וכיוון ש... ניחשתי שרבים ירצו את ההסבר הזה בלשון של חנן פורט, זה נמצא אצלכם בדפי המקורות, בדף מספר 3, זאת פסקה יפהפייה מתוך הסדרה המלאה של חנן, מעט מן האור, סדרה נהדרת על פרשות השבוע, מסביר פה עיקרון פסיכולוגי עמוק, שימו לב, אוקיי? הצחוק הוא אומר, לא היה נסתר רק מעיני אחרים, אלא גם מעיני שרה עצמה. הוא חלחל אל תת המודע של שרה, וביטא את חוסר אמונה ביכולתה להרות וללדת. אבל שימו לב, מלבד ריבון העולמים, לא ידע איש על צחוקה של שרה, וגם היא לא הייתה מודעת לו כלל. לכן על השאלה, למה זה צחקה שרה, היא עונה, לא צחקתי. היא לא משקרת, היא באמת לא צחקה. מדוע מתעקש ריבון העולמים לחשוף את סודה האפל של שרה? התשובה היא, מפני שכל עוד לא יעלה צחוק האי אמון הזה, מן התת מודע אל המודע, אל המודע, יוסיף הצחוק לחלחל בתהום הנפש, בלי שניתן יהיה להתמודד עמו ולעוקרו מן השורש. אי האמון לא משפיע רק על הרובד הנפשי, אלא גם על הצד המעשי. ריבונו של עולם נדרש לקרקר, ראינו את הדיאלוג הזה, זה ביטוי של חז"ל, לקרקר סביבה כדי להתמודד עם המחסום הרגשי ועם החסם הנפשי סביב נושא הפוריות. יש שם איזה חסם פנימי, את חייבת להיות מודעת אליו. נכון הדבר לגבי האדם הבודד הנלחם, וגם לגבי, חנן אומר, לגבי אומה הנלחמת באויביה. היכולת לנצח תלויה באמונה פנימית. המודעות החדשה הזאת, ברגע שהקדוש ברוך הוא מציף לשרה את הצחוק הפנימי, המודעות החדשה הזו משנה את אופיו של הצחוק. מצחוק של לעג וחוסר אמונה, הוא הופך לצחוק של אמון, שמחה והודיה. כן? זה יופיע בהמשך הפרשה, ואתה אומר, שרה, צחוק עשה לי אלוקים. כל השומע, יצחק לי. איך הם קוראים לבן שלהם? יצחק. מתוך אותו צחוק שעובר תהליך של תיקון. ואולי, אמרנו, הפרשות האלה הם בשבילנו שולחן ארוך של חסד, של קשר אנושי. כל אחד צריך לשאול את עצמו, איזה צחוק נסתר, מסתתר בקרבנו, כן? ותצחק שרה בקרבה. מה מחלחל בתוכנו בתור צחוק ארסי? צחוק שמקטין, צחוק שמרעיל, בלי לשים לב. אבל בעצם הבשורות הכי גדולות, יצחק לא יכול להיוולד, כל עוד שרה צוחקת בקרבה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשימו לב לצחוק הזה, זה צחוק של ציניות, כן? צחוק של רעל. תוציאו אותו החוצה, כי אחרת לא, אתם חייבים להתגבר עליו כדי להגיע למקום שבו אתם אמורים להיות. וזה כל כך אופייני לחנן, זה גם ברמה הפרטית. כל אחד ודאי צוחק בקרבו, ולכן לא נותן לעצמו להתקדם. אני לא יכול, אני לא יכולה, זה לא יקרה וזה לא יקרה. אבל חנן תמיד לוקח את זה גם לקטע הלאומי. עם ישראל, באמת נאמר עליו שאמור להיות עם סגולה ואור לגויים, עם חכם ונבון, כן? אנחנו מכונים עם הספר. אבל אם יש צחוק בתוכנו שאומר, נו, די באמת, ישראלי המכוער, זה, זה, זה. צחוק פנימי של האומה כולה בקרבה, אז חייבים לדבר על זה. האם אנחנו באמת מאמינים ברמה האישית וברמה הלאומית שאנחנו יכולים להיות יותר גדולים, יכולים להיות במקום של כל אותם הבטחות גדולות. זה שיעור בפסיכולוגיה, אמרנו, יש פה דברים מאוד רגישים, זה לא סתם, כן, כמו שאמרתי בהתחלה, שיש את הסיפור הזה ברמת גן הילדים, אבל יש אותו גם ברמה שלנו. ויקומו משם האנשים. השליחים סיימו את שליחותם, אברהם סיים את שליחותו, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. אומר רש"י, ואברהם הולך עמם לשלחם, ללוותם, מפה לומדים מצווה, ללוות את האורח. יותר מהכנסת אורחים, גם הוצאת אורחים זה עניין שלם. לא ככה לסגור מהר לנעול את הדלת, יאללה, שלחו, יאללה, בוא נרחל עליהם. אני מלווה אותם, הוא לוקח אותם החוצה. ופה, הקדוש ברוך הוא, הפסוק הבא, לא ניגע בו, אמרנו, אנחנו מתעסקים רק ביחידה הזאת. פסוק הבא כבר מתעסק עם סדום. אתם זוכרים, הקדוש ברוך הוא אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, ומתחיל לספר לו על סדום, ואז אברהם מתווכח וכו' וכו'. אבל החלק שלנו מסתיים בפסוק הזה, יש פה ניגודיות מאוד גדולה. אין כבר מסתכלים על סדום. זה לא המשך כרונולוגי מהבית של אברהם לבתים של סדום, זה כותבי לגמרי, זה ניגודי לחלוטין. מי שם לב לזה? הספורנו. שוב, רבי עובדיה ספורנו כותב לנו דבר יפהפה. ויקומו משם אנשים, תראו איך הוא כותב, איזה עברית יפה. פנו מבית החסד. הם עזבו את הבית שהוא בית החסד. וישקיפו על פני סדום שהיה הפך ביתו של אברהם. לצאת מהבית של אברהם ולהסתכל על סדום זה באמת שני הפכים. עוד מעט הם הולכים למקום שכולו אלימות, לקיחה, רציחה, אגואיזם, רכושנות, קנאות. עד היום זה מדהים, שני הביטויים האלה, זה הרי טקסט בין אלפי שנים. שימו לב, הביטויים האלה עדיין בשפה שלנו היום פה, 2017, זה עדיין נוכח. מה זה, כן, אני בתור כתבת לעני משפט, אני זוכרת שכל מיני נאשמים, נתבעים, היו צועקים, זה בית משפט של סדום, מה זה פה סדום, זה עדיין ביטוי. ומנגד, אם יש איזו הכנסת אורחים יפה, או, הכנסת אורחים של אברהם אבינו. עד היום אברהם הוא אייקון, וסדום זה אייקון. ואתם זוכרים, אמרתי לכם בהתחלה, שהחלק הזה הכי דחוף היום. כי זה, אנחנו נמצאים בקרב על האנושיות, ואני חושבת שהפרשה, שוב, ככל שמתקדמים, היא נהיית יותר דחופה, יותר אקטואלית, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, קשה יותר לדבוק במידותיו של אברהם. הרי אם היו עוברים לידינו שלושה אורחים, היינו בסלולרי, לא היינו רואים אותם, זה לא שהיינו מתלבטים עם לגשת, היינו בסלולרי. יכול להיות שגם אם הקדוש ברוך הוא היה בא לביקור חולים, היינו בסלולרי. יש קריקטורה יפהפייה, צייר אותה יוני שלמון, ממש בהקשר הזה. תסתכלו על, על הציור הזה, אני חושב שהוא עמוק מאוד מאוד. קחו איזה שנייה. המשיח מגיע, אבל אף אחד לא שם לב, כל אחד תקוע במסך, תראו איך העיניים של כולם מוארות בחלחל הזה, החולני הזה, הממכר הזה, וכולם כפויים כאלה, כבויים, כפופים כאלה, לא מדברים אחד עם השני, לא מסתכלים. מישהו אמר לי שאולי הם פשוט כולם קיבלו פוש שהמשיח מגיע, אז הם ככה... אבל הם לא מרימים עיניים, לא רואים אותו. ובהקשר הזה אנחנו אומרים לא סתם, הכותרת של הערב הזה מבחינתי זה הקרב על האנושיות. אברהם אבינו נותן לנו שולחן ערוך של חסד, אבל השולחן ערוך הזה בימינו הוא יותר ויותר אתגר ליישום. כתב מאמר לפני כמה ימים, אחרי יום כיפור, ממש עכשיו אחרי יום כיפור, דרור גלוברמן, עיתונאי שהוא לא דתי, הוא כתב מאמר שקוראים לו בקשת מחילה מהמשפחה שלי. הוא כותב דבר מרתק, מזעזע ומבהיל על עצמו ועלינו, על יום כיפור. הוא כותב ככה, זה טקס קבוע של לא מעט שנים. המשפחה הגרעינית שלי מתכנסת בבית של ההורים, כל אחד תופס מיטה או חדר, במטרה להעביר יממה ומשהו של זמן משפחה. הזדמנות חד פעמית לכמה שעות של תקשורת אנושית קרובה, לפחות תיאורטית. בפועל גיליתי שמשנה לשנה, היכולת שלי לתקשר עם בני אדם ללא הפרעות הולכת ומתקצרת. משעה לחצי שעה, ל-20 דקות, ל-10. ברור שהמסך מושך אותי פנימה עם שלל הפיתויים, אבל יש עוד חלק שאני פחות גאה להודות בו. אני כבר לא יכול לדבר עם אנשים כל כך הרבה. העייפות הזאת דוחפת אותי החוצה, החוצה מכם. כי בעצם ה-Waze לקח לנו את יכולת ההתמצאות, גוגל לקח לנו את הזיכרון, אבל ההרגל הזה לחטט במסך לקח מאיתנו את היכולת להיות ברצף ובסבלנות בחברתם של בני אדם, להתחשב, להתחבב, להקשיב, לשים לב, לתת מקום, להבחין במסרים עדינים, במימיקה, בשפת הגוף, לבחון סיטואציות. כל הדברים האלה הם חלק מהאינסטינקט החברתי הכי בסיסי שלנו, אבל הם גם שואבים המון המון אנרגיה. ואם אנחנו מתרגלים לאינטראקציות קצרות של כמה דקות או כמה שניות, אז לחזור פתאום אחורה ולבלות יממה שלמה עם המשפחה, זה כמו אדם שמנסה לרוץ מרתון אחרי שנה שהוא הלך רק לפיצוצייה מתחת לבית לקנות סיגריות. אז ביום כיפור האחרון גיליתי שאני לא בכושר. היכולת שלי לשאת את הזולת ואת כל מחשבותיו ורגשותיו הולכת ומתכווצת. עצם קיומו של הזולת, הוא כותב פה מאוד בכנות, הוא בחור שזה דרור גלוברמן, כן, מערוץ 2, ערוץ 2 זל, מ-12. עצם קיומו של הזולת הופך למעמסה שהמוח לא יכול לשאת יותר מכמה דקות ברצף, ואז המסך נכנס לפעולה ומציע למוח מנוחה מנחמת. כשאני צורך תכנים מהמסך, צריכת האנרגיה היא מינימלית. זה כל כך נוח וכל כך יציב, שאם לא הייתי רעב, הייתי יכול להישאר שם עד קץ כל הדורות. לפני שאתם שופטים אותי לכף חובה, הוא כותב, אל תשכחו שאני לא כזה אשם, אני קורבן, כמו כולם. ברור שהייתי מעדיף שזה יהיה אחרת. אבל מישהו עשה הכל, דרך על כל נקודות התורפה האנושיות, כדי שאני אתמכר. וחוץ מזה, אתם לא הרבה יותר טובים. אפשר להפוך את המצב, להיות עם אנשים, להתחשב, להתחבב. מדובר בשרירים מנטליים, צריך לאמן אותם. הבהייה במסך גורמת לסיפוק מיידי, אבל אחר כך לתחושה של פיכסה, כאילו אכלתם ארבעה פסק זמן ופופקורן ברצף. קשר אישי אמיתי יוצר תחושות שנשארות ליותר זמן. ואלוקים יודע שאם יש לנו או לי משהו לחפר עליו ביום כיפור, זה על זה. קראתי את המאמר הזה של דרור, עוד לא דיברתי איתו, אנחנו מכירים. אני חושבת שמה שהוא כותב פה, יחד עם הלימוד של פרשת וירא, אנחנו צריכים להתעסק עם הטקסט הזה, להציב לנו אותו מול הפרצוף מצד אחד, ואז לצלול לתוך הטקסטים של אברהם אבינו מצד שני, ולדלות משם פנינים וכוחות. כוחות, אברהם אבינו אמרתי, זה הניסיון, זאת העקדה של דורנו, לשמור על קשב ועל קשר ועל אנושיות, כי אברהם אבינו זה לא רק להיות הבנים שלו ביולוגית, זה גם ללכת בדרכיו. והשבוע בעיקר מלמד אותנו שללכת בדרכיו זה לשים בראש סדר העדיפויות את האחר, את היכולת שלי לראות אותו, לראות את הצרכים שלו, ובעצם זה הופך גם אותי לאדם יותר טוב, לבן של אברהם אבינו. שבוע הבא בעזרת השם, פרשת חיי שרה. תודה רבה רבה לכולם, היו עמנו ולילה טוב ורק בשמחות. תודה. להצטרפות לוואטסאפ היומי, יש גם בגרמנית, אבל יש גם בעברית, אלה